נתחיל, נתחיל. בהמשך לעבודתנו בקודש בעניין להחזיר עטרה ליושנה, אנחנו מנסים להבין דרשות חז"ל. באות על יסודות אנשי כנסת הגדולה שלימדו אותנו להתבונן התבוננויות פנימיות לדברים ולחפש בצדדים הנגלים את היסודות הפנימיים הרוחניים ולהבין שלשם אין פגיעה בדברים, וגם דברים שנעלמו לנו מעולמנו הגילויי מחמת מפני חטאינו גלינו מארצנו. לא חשוב להחיות את היסודות האלה במקומות הפנימיים שלהם על מנת לשמר אותם לדורות ולהיות, יכול להיות עומד מול האלוקים ולומר הכל הגדול הגיבור והנורא, וכן על זה הדרך. אם נבין את הדרך הזו נוכל להחזיר הופעה, הבנה, שהיא בעצם הופעה. להבין את החיים, להבין את הגילויים של ריבונו של עולם, זה למעשה השכינה. היסודות שדיברנו עליהן. אפשר לראות את עם ישראל מנצח. וחס ושלום להפך, לראות אותו לא מצליח. ולעבור על זה ליד זה. אבל לראות בזה, בגבורתם של ישראל, לראות את המידה האלוקית של הגבורה, ומתוך כך להיות יכול לעמוד בפני האלוקים, ולתארו בתואר הגיבור. כשזה לא קורה, להשמיט, זה התבוננות, עד שבא אנשי כנסת הגדולה ואירו את עינינו. אז החינוך שאנחנו עסוקים בו זה להחזיר את העיניים. עין ועין יראו בשוב השם ציון. כי עין ועין יראו בשוב השם ציון. נכווין עין של מטה לעין של מעלה, כפי שרבינו הרב צבי יהודה הים מלמדנו. כל מי ש... מכוון עין של מטה לעין של מעלה, זוכה ורואה בשוב השם ציון. זה עבודה גדולה. לא לעבור ליד הדברים, אלא לייחס אותם להופעות אלוקיות. אבל איך נדע? איך נדע מה המשמעות? מה הפשר של כל הגילויים? אז זה אנחנו צריכים בחינות של רוח הקודש. רוח הקודש שלה, דברי הנביאים והכתובים מלאים בזה. ואן שכנסת הגדולה, חכמינו ז"ל, על גביהם, מתוך תלמידות להבנתם העמוקה, השאירו לנו על יסודות רוח הקודש של דברי נביאים, רוח הקודש הגלויה, לראות את הדברים. ואנחנו לוקחים עכשיו את הגילויים האלה ומקווים על ידם לכוון עין של מטה לעין של מעלה ולראות בשוב השם ציון. וזה סדר עבודת החזרה של שכינה לציון. שכינה חוזרת במציאות, אבל מחכה שאנחנו נקרא לה בשם. מחכה שאנחנו נתבונן עין בעין ונראה בשוב השם ציון. נחזה, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ולזה אנחנו מנסים לעשות את העבודה הזאת, לראות את ההתבוננויות של חז"ל הקדושים, מתוך התבוננויות ברוח הקודש המופלאה של נביאים וכתובים. ולוואי ונזכה להבין את הדברים ולהיות יכולים מחדש לרענן ולהחזיר את העין לציון. עין, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, כעין בעין יראו בשוב השם ציון. וזה אנחנו עוסקים, מנסים לראות דברי קודש של חז"ל. נראה היום, אם נספיק, שני עניינים. הגמרא בברכות בדף למד. לאיזה כיוון מתפללים? אדם עומד בתפילת העמידה, יש פה ברייתא, תנור רבנן, סומה, ומי שאינו יכול לכוון, אמרתי למד עמוד א', ברכות למד עמוד א', תנור רבנן, סומה, ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים, שנאמר, והתפללו אל השם. היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר, והתפללו אליך דרך ארצם. היה עומד בארץ ישראל, יכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר, והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת. היה עומד בירושלים, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר, והתפללו אל הבית הזה. היה עומד בבית המקדש, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר, והתפללו אל המקום הזה. היה עומד בבית קודשי הקודשים, יכוון את ליבו כנגד בית הכפורת, וכו' וכו'. ואחר כך אני קצת מדלג. נמצאו, כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. אמר רבי אבין, ואיתמר רבי אבינה, מה יקרה? כי מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. תל שכל פיות פונים בו. כפסוק בשיר השירים, כי מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. בשיר השירים, זהו השיר שבין הדוד לרעיה. הרעיה זו כנסת ישראל. יש שם עולם של דימויים כלפי מעלה, כלפי הקודש, כלפי הרעיה והדוד. דימוי פה כמגדל דוד צווארך. אם כן, מגדל דוד מהווה משל ש... העיניים יכולים לאחוז בו, מגדל דוד, אפשר להתרשם ממנו, אפשר לראות אותו במוחש. לכן הוא יכול להוות משל לדמות, לקומה של כנסת ישראל, בהבנות. אז לא סתם דימויים, חיפשו איזה משהו ישר כזה, מרשים, כמובן שלא. דימויים יש בהם עומק. מגדל דוד הוא דימוי עמוק לצווארך של כנסת ישראל, שעליו נמצא הראש, ועליו התיאור הוא בנוי לתלפיות. בנוי לתלפיות פשט, בנוי בניין שלם, בניין מבונה היטב. חז"ל דרשו בו דרש, תלפיות, תל שכל פיות פונים בו. מזה יש לנו הבנה לאן כל תשומת הלב של ישראל אמורה להיות מופנית. למקום אחד, כל פיות אל התל, זה נמצא מעל הצוואר, תל שכל פיות פונים בו. מגדל דוד בנוי לתלפיות צווארך. וזה צריך להבין, צריך להבין.
מה זה מגדל דוד סתם?
נכון, מה זה מגדל דוד? נכון, אתה שואל שאלה טובה. אנחנו היום קוראים מגדל דוד, איזה משהו ש... לא מגדל דוד, נכון. נכון, מגדל דוד. מגדל זה מקום ניסה. דוד זה מלך, נכון? מגדל דוד זה התנשאות, התרוממות של המלכות. אם כן, התרוממות של המלכות מהווה דימוי לצווארך של כנסת ישראל, שהוא בנוי בשלימות, אבל לא רק בנוי בשלימות, אלא מטפס כלפי מעלה, הוא מאחד את כל הכוחות, מאחד את תל שכל פיות פונים בו, וצריך להבין, אתה צריך, צריך עוד להבין. וזה יסוד לעמידתנו בתפילה, להתכוונות שלנו בעמידתנו בתפילה, לאן אנחנו פונים? מה יקרה? נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. אמר רבי אבין ויתאמר רבי אבין, מה יקרה? אז זה הגמרא מביאה את הפסוק, כי מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, תל שכל פיות פונים. רב בן היה עולת ראייה. נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. אמר רבי אבין ויתאמר רבי אבינה, מה יקרא? כי מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות תל שכל פיות פונים בו. מסביר הרב. מלכות, צריך להבין מה זה. מה זה ישראל? הלאומיות, אומר הרב, של כל האומות, של כל אומות העולם, מושכת היא המון רב, רק ביישובם. מפני התועלת הגשמית הנמשכת ממנה למחזיקים בה. יש דבק מאחד את אומות העולם לאיגוד לאומי מפני התועלת הגשמית הנמשכת ממנה למחזיקים. אבל קישור נפשות כל ישראל לבית אלוקי יעקב הוא מפני התכלית של השלמות הרוחנית באור השם שתבוא על ידי גדולתם של ישראל בהתאחדם בארץ הקודש. אני אקרא את הכל אחר כך. על כן, גם בחורבנה, עיני כל ישראל אליה, כי לעולם לא זזה השכינה מכותל מערבי, וגם כשהיא שומעים מה קדושתה עליה, והסגולה הרוחנית אינה שרה לעולם, על כן הוא בנוי לתלפיות מצד הצורה הרוחנית, וגם כשהוא תל, תל, שמם, כל הפיות פונים אליו, כמגדל דוד, עכשיו שימו לב, שהוא שם כל תכלית, דוד המלך, שם כל תכלית החוזק המדיני, כדי לבוא לתכלית השלימות הרוחנית של ישראל ברומות נפשם וקדושתם. הוא בחר בשירי זמרה ודבקות הנפש בהשם, והווגה למסכתה, מלמד לתלמידים גבי קרקע וגמרות, שמגדלי המלוכה הם הכנה לשלימות החיים האמיתיים של דעת ויראת השם. כיוון שהברייתא התחילה היה בחוץ לארץ. עדיין שאנחנו מדברים עכשיו שהברייתא הזאת מדברת, הבית חרב וישראל אפילו נמצאים בחוץ לארץ. ועדיין כולם מכוונים את עצמם למקום, תל, תל, ציור של מקום לא בנוי, אבל הוא תל תלפיות, כל פיות פונים אליו. כי יש הלאומיות של כל אומות העולם היא מפני התועלת הגשמית. אבל הקישור של נפשות כל ישראל לבית אלוקי יעקב, זה כינוי לבית המקדש, נכון ונעלה, לבית אלוקי יעקב, הוא מפני התכלית של השלימות הרוחני באור השם, שתבוא על ידי גדולתם של ישראל בהתאחדם בארץ הקודש. יש פה הבנה. מה קורה? מהו הערך הקדוש? מהו הערך הרוחני של מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? מה בא מתוך גדולתם של ישראל בהתאחדם בארץ הקודש? שישראל מתאחדים בארץ הקודש, מופיעה גדולה מיוחדת. אז מה מטפס על גבי אותה גדולה שבאה לידי ביטוי מתוך ההתאחדות של עם ישראל בארץ הקודש? התכלית של השלמות הרוחנית באור השם. זהו הכלי. שכינה. שכינת עד הכנסת ישראל. עם ישראל בארץ ישראל. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אז אנחנו מתבוננים על המושג הזה של גדולתם של ישראל והתאחדם בארץ הקודש. אנחנו מבינים שנוצר כאן הסולם, נוצר כאן היחידימצים, נוצרת כאן ההכנה שהיא גילויים, אור. זה נותן שלמות רוחנית מתוך אור השם שבא על ידי גדולתם. אנחנו יכולים לקלוט עכשיו, יש כאן הוויות, עצם המציאות של התאחדותם של ישראל בארץ הקודש, והופעת גדולתם על ידי כך. זה הוויות רוחניות, אז זה מביא אור השם. זה ככה נראה אור השם. וכשמופיע אור השם, אז כולנו נפעלים ממנו, כולנו קולטים ממנו אורות. והרוחניות שלנו מתגברת. אז אם תשאל, מה הנקודה של הלאומיות הישראלית? מה הלב, מהו המוקד של ההופעה הזאת של לאומיות ישראלית, גדולתם, מה זה לאומיות? הופעה גדולה של עם מיוחד בארץ, והמלכות מבטאת את הדבר הזה, אז שתחפש את הלב, את המוקד, את הנקודה, אתה תדע שבעם קודש, הקישור של כל נפשות ישראל לבית אלוקי יעקב הוא מפני התכלית של השלמות הרוחנית המושגת, אני מוסיף, כן, באור השם שנמצא, שמתרבה, ככל שמופיעה התאחדותם של ישראל בגדולה בארץ הקודש. אז הן נוסחאות, שתרגל אליהן ולחוש אותן. עכשיו, התכונה הזאת, על כן גם בחורבנה, עיני כל ישראל אליה, כי לעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי, גם כשהיא שוממה, קדושתה עליה, כמו שחזל תרשו. והסגולה הרוחנית איננה שרה לעולם. היא לא מופיעה בניגלה מספיק, אבל היא תלפיות, אפילו בחורבנה. על כן הוא בנוי לתלפיות מצד הצורה הרוחנית. וגם כשהוא תל שמם, כל הפיות פונים אליו. כמגדל דוד. שהוא שם, דוד המלך שם כל תכלית החוזק המדיני כדי לבוא לתכלית השלמות הרוחנית של ישראל ברוממות נפשם וקדושתם, ומביא על זה את דברי חז"ל, שאנחנו יודעים שדוד המלך בחר בשירי זמרה ודבקות הנפש בהשם, והביגה למסכת, אומרת הגמרא בעיר ובין, ומלמד את תלמידים על גבי קרקע. עכשיו נבין, מגדלי המלוכה במחנה לשלמות החיים האמיתיים של דעת ויראת השם. זה מגדלי המלוכה. במחנה לשלמות החיים האמיתיים של דעת ויראת השם. אז כשהדברים מופיעים בניגלה, כשמלכות מופיעה בניגלה, כשהתאחדותם של ישראל בארץ הקודש בהופעת גדולתם, מביאה אור ומסייעת, מביאה היכולת, נותנת את היחיצימצי להשלמות רוחניות של כל אחד ואחד מישראל. זה כשזה מופיע, וכשהמלכות של דוד המלך, המגדלים, הגילויים של עוד ועוד התגדלות, מגדל, מעלה עוד קומה, מתרומם, מופיע ביתר גבהות, גדלות, זה עוד ועוד כלי, זה הכנה לשלמות החיים האמיתיים של דעת, דעת השם, יראת השם. וזה צריך להתרגל. טוב, אבל כל זה, ברוך השם, אנחנו, יש מקום להתחיל להרגיל את העיניים שלנו, של מערכת המושגים, להרים אותה למקומות האלה. איך להסתכל על הגדלות של ישראל שהם חוזרים ומתכנסים ומתאחדים בארץ הקודש, מה זה עושה בעליונים ובהכשרת הנפשות לקלוט רוחניות. זה ענייננו להרגיל את העיניים שלנו, את הלב שלנו, את ההבנות שלנו, לראות ככה את הדברים. אבל איך משמרים את זה? הלו, כשזה לא קיים במציאות, כשאין לזה זכר, לא דוד, לא מגדל, לא בית המקדש, לא ארץ ישראל אפילו. איך משמרים את זה? תפילה היא רגע של עמידה של האדם לפני השם. אז אם בשעת תפילה, כל ישראל בכל מקום, מפנים, פונים לכיוון ארץ ישראל, בירושלים, ובית המקדש, וקודש הקודשים, נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. ומהו המקום? ארץ ישראל והמקדש. אז יישארו לנו שעות התפילה לכל ישראל לדורותיהם. שעה שאדם עומד נוכח השם בתפילה, זה מה היכולת כבר, זה עבודה פרטית כרגע, זה חוץ לארץ. זה תפילה, במובן מסוים כידוע, מלמעלה, מלמטה למעלה, עבודת התפילה. זה אמנם עבודה גדולה של האדם לעמוד נוכח השם, להיות עומד נוכח השם. אבל השכינה מחוץ לארץ מאוד מצומצם. אז אם ישראל, בכל עבודתם הפרטית במשך הגלות, בכל עבודה של כל אחד ואחד בעומדו בתפילה, שהוא באמת עומד נוכח השם כפי מדרגתו. אם הוא יתקשר בעת הזאת אל כל ישראל, על ידי התובנות הפנימיות האלה, השיחיות, התובנות האלה, שבאמת, באמת יש מושג כזה שהוא כינוס של כל ישראל, אבל זה צריך סגולת ארץ הקודש. זה תכונתה של ארץ הקודש, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שהזוהר הקדוש דורש. אמה אינון אחד ולא בלכודוי. אז אם כל יחיד ויחיד בכל מקום שנמצא, בחוץ לארץ, במציאות של אין אומה מבוררת, והוא בעצם עושה איזו עבודה פרטית של עמידה בתפילה, אבל הוא יכוון את ליבו לאותו מקום ממילי נמצאו כל ישראל מחווים, ולאיזה מקום? לארץ ישראל, לבית המקדש, למקום השראת שכינה בעצמות. כמו שעת שכינה מלמעלה למטה, מכוח סגולת ארץ ישראל, ומכוח קדושת המקדש, והשראת השכינה מלמטה, מלמעלה למטה. ושם לעבודך ביראה, כי מעולם מוכשנים קדמוניות. אז ישראל בכל הדורות ישמרו בשעת התפילה את הקשר הזה, את התובנות האלה, איך עומדים נוכח השם? והברור יהיה, עמידה אמיתית עם השם, זה שייך להתאחדם בארץ הקודש. זה שייך לגדולתם של ישראל מתאחדם בארץ הקודש. תלפיות בפשט. בנוי לתלפיות, כמגדל דוד צברך בנוי לתלפיות. מלכות של ישראל, שהיא באמת כולה מוכוונת, מגדלי המלוכה הם הכנה לשלמות החיים האמיתיים של דעת השם ועירת השם. אז על ידי שישראל עומדים בתפילתם בכל מקום שהם, ומכוונים ליבם לא רק באופן מופשט לאביהם שבשמיים, אלא והתפעלו אליך דרך ארצם ודרך ירושלים ודרך המקום, או באמת בסופו של דבר מכל קצוות תבל, נמצא כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. מה יקרא? כי מגדל דוד צוורך בנוי לתלפיות, תל שכל פיות פונים בו. אז אם מבינים את הראיה, את הכנסת ישראל ואת המגדל, את הצוואר ואת הראש שמתנסה מעליו, ואת הדימוי של שיר השירים, ומבינים מתוך כך מה זה מגדל דוד ומה המהות של מגדל דוד, של מלכות בישראל. ומלכות זה המציאות השלימה של הופעת העם. בארץ ישראל מתאחדים ומתגדלים, וכל זה נועד בשביל המושג כנסת ישראל, בשביל הרוממות של הראיה והדוד, ההתאחדות של הראיה והדוד. זה התפיסה של עם קדוש. והתפיסת המקום של בית המקדש בתוך זה, ותפיסת המקום של ארץ ישראל בתוך זה, ותפיסת המקום של התאחדות כל ישראל וגדולתם בתוך כל האידאה הזאת. אז איך משמרים את זה? מורים לכל ישראל שבכל הדורות מכל פזורות גלויותיהם, ועומדם להתפלל, לפנות לארץ ישראל, לפנות לירושלים ולפנות לבית המקדש, ולכוון ליבם דרך כל המושגים האלה, להיות מתאחדים בבית המקדש. אז ככה נשמרו לנו המושגים, ככה נשמרה לנו ההבנה שהתכלית, כמו אדם עומד בתפילתו, תכליתו לשפוך נפשו לפני השם, להעמידה לפני השם, לדביקות בריבונו של עולם. וזה נוצר בארץ ישראל בצורה טבעית יותר, בצורה שלמה יותר. זה נוצר באמצעות בית המקדש בצורה טבעית יותר ושלמה יותר. זה נוצר באמצעות מלכות ישראל, מלכות דוד, בצורה טבעית יותר ושלמה יותר. אז מתוך שישראל כך מתפללים בכל הדורות, אז אנחנו יכולים להבין איך להתבונן על התאחדם בארץ הקודש, גדולתם של ישראל בארץ הקודש, מה תכליתם של מגדלי המלוכה, וככל שמלוכה הולכת ומתבוררת, לאן בעצם מגדליה פונים, ומה התכלית של גאולת ישראל, ולאן זה פונה. בקיצור, אז יש לנו את הכלים לפתוח עיניים. באמת, כשאנחנו חווים את הדברים, עכשיו, בפועל, חווים, ברוך השם, את המחזיר שכנתו לציון, נדע לכוון עין של מטה לעין של מעלה, ולדעת את המעלות הרוחניות הנמצאות בכל ההתהוויות הלאומיות האלה שאנחנו חווים אותה, כדי פשוט להחזיר שכינה לציון. זאת אומרת, לקרוא בשם השם על כל המפעל, ולראות בכל דבר ודבר בחינה של השראת שכינה. אז הנה לנו עוד מבט של חז"ל. לקרוא פסוק בשיר השירים ולהפוך אותו להדרכה לחיי התפילה של עם ישראל לדורותיו, ולתת לנו את הכלי להחזיר עטרה ליושנה, להבנת מגדל דוד. נכון? בנוי לתלפיות. גדולתם של ישראל והתאחדם בארץ הקודש. מגדלי מלוכה. הכנה לשלימות החיים האמיתיים של דעת ועירת השם. מספיק עכשיו עוד גמרא. ננסה להבין אותה, ננסה להתבונן בה. גם בא נעזר בביאור המופלא של הרב בעניה, בעולת ראייה. הרב בברכות, מה? לפני התפילה. בעולת ראייה חלק א' בעמוד, זה בפסקאות שאני רוצה להליקט אותם לפני תפילת העמידה. זה היה בעמוד ריש סמך ב'. ועכשיו זה נמצא פה בריש נון ה'. גמרא בברכות, אני עדפתי להתחיל בגמרא הזאת, אתם תראו קצת למה. גמרא בברכות, דף ט"ז, עמוד ב'. ט"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, מה רבי אלעזר? מהי דכתיב? כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי. פסוק בתהילים בדף בפרק סמך ג', אנחנו עוד מעט נלמד אותו. מהי דכתיב? כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי. כן אברכך בחיי, זו קריאת שמע. בשמך אשא כפיי, זו תפילה. ממשיך רב אלעזר ודורש, אם עושה כן, עליו הכתוב אומר, כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ולא עוד אלא שנאכל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר, בשפתי רננות יהלל פי. פסוק בתהילים, שרב אלעזר הבין בו עניינה של תפילה, עניינה של קריאת שמע ועניינה של תפילה. כן אברכך בחיי, זו קריאת שמע. בשמך אשא כפיי, זו תפילה. וכמובן, להבין את רב אלעזר. איפה הוא מצא בתוך הפסוק הזה, בשני חלקיו, אברכך בחיי, שמך אשא כפיי, אברכך בחיי זו קריאת שמע, שמך אשא כפיי זו תפילה. מה זה שתי המדרגות האלה של קריאת שמע ותפילה? כיצד הראשון מבואר בתוך המילים אברכך בחיי, והשני תפילה מונח במילים ושמך אשא כפיי. ואיך כל זה נלמד מדברי קודש של דוד המלך בפרק ההוא בתהילים. נעזר מאוד ברב, באמת בצורה הנפלאה שהרב ממש מלמד לנו איך המילים של הפסוקים, להתבונן בהם, למעיין בהם בעומק, מכילים את הרעיונות של חז"ל, שחז"ל שמעו בהם. פרק ס"ג בתהילים, מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, בורח מפני שאול, כותב רש"י. אם כן, דוד המלך נמצא במצב של בריחה משאול המלך, משאול, דוד, לא המלך, נמצא, בהיותו במדבר יהודה בבריחה מפני שאול. וזה הפרק הדביקות הגדול של דוד המלך. אלוהים, אילי אתה, אשחרקה. צמא לך נפשי, קמא לך בשרי. בארץ צייה ועייף בלי מים. כן, בקודש חזיתיך, לראות וזכר וכבודיך. כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. כן, אברכך וחיי, בשמך אשא כפיי, כמו חלב ודשן תשבע נפשי, בשפתי רננות יהלל פי. אם כן, הפרק מדבר על דוד שנמצא בארץ צייה, במדבר. והוא מתגעגע מאוד מאוד. כמובן, למציאות החיים לא במדבר, אלא בקודש. אלא שהוא משתמש במציאות הזו שבה הוא נמצא במדבר, בארץ צייה, ועייף, בלי מים, כדי לפתח אצלו את מושג ההשתוקקות והציפייה למדרגות מוחשיות, שהרי הצמא והעייף חשים על בשרם. כל החיים שלהם, אפשר לומר, פונים אל הרוויון של הצמא, אל השקט, ההשקטה של העייפות. הבשר עצמו, החיים עצמם כמהים, אין להם, והם נשאבים אל השוואה, אל הצמא, אל המים. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, לך. זאת אומרת, הוא משתמש במציאות הזאת שלו, שבה הוא על כורחו נגרש מארץ החיים למדבר, והוא רוצה לחזור לארץ החיים, אבל כרגע הוא מנצל את המצב להעמיק את תחושת ההשתוקקות, והוא מפנה אותה כמובן כלפי ריבונו של עולם. אבל לא סתם כלפי ריבונו של עולם. לא רק באופן מופשט כלפי ריבונו של עולם. זאת אומרת, במצב הנוכחי, אין לו אלא להשתוקק למצב המופשט, לדבקות המופשטת בריבונו של עולם. אבל במצב הנוכחי יש לו כלי לארגה, שכמו שהוא במדבר לעומת ארץ החיים, כך הוא בצייה נפשית לעומת דביקות אלוקית, וכמו שהוא במדבר עם דביקות אלוקית רק אל המופשט, כך הוא מדמיין לעצמו את עצמו קשור למקום שבו ההשתוקקות הנפשית תתמלא מכוח ארץ החיים. עכשיו אין לי ברירה אלא להיות משתוקק לדבקות המופשטת של לדבקות האלוקית המופשטת. אבל יש לי למה להשתוקק, להיות דבק בריבונו של עולם עוד יותר ועוד יותר, על ידי קישור למה שבאמת אין לי עכשיו, רק אני משתוקק אליו, כן, בקודש. מה זה הקודש? מה זה הקודש? אומר רש"י, ודאי שהכוונה היא, כל המחישונים מפרשים כאן. מתחיל עם רש"י. כן, כמו כאשר. כאשר צמאתי לראות עוזך וכבודך, כדרך שחזיתיך במקדש משכן שילו, תסבע נפשי במראות עוזך וכבודך. אבן עזרא. טעם זה המזמור שהיה נחשף ללכת אל קריית יערים, אשי הלך לשילו, אבן עזרא אומר, נחשף ללכת אל קריית יערים, מקום הארון, בעבור הסתתרו מפני שאול, זאת אומרת, במצב הנוכחי אני מנוע מללכת אל קריית יערים מקום אהרון, אני מסתתר במדבר, אבל אני נחשף ללכת אל קריית יערים מקום אהרון. אז הוא אומר, אלוקים אלי אתה אשחרקה, לבקר בהיכלו. צמא לך, נפשי כצמא אל מים, ושרי יבש, כן, נהב, ארץ כאילו הייתי בארץ השם, וכו' וכו'. כן. הנה, יאמר אבן עזרא, אחשוב בליבי ואראך. והטעם, כאילו הייתי בקודש, ואני רואה עוזך שהוא הארון. כשאני עומד בקודש ורואה את הארון, שם אני חוזר בשכינה במציאס. עכשיו שזה מנוע ממני, כל כך יש לי השתוקקות, אז אני בעצם מנצל את המצב הזה, שבו אני חי איזו תחושה של צמא ואיזו השתוקקות, כי הגוף שלי כולו משתוקק לרוות את עצמו. אני מנצל את זה כדי לרוות את צימוני להשתוקקות עליונה. אבל אני יודע שבעת הזאת, אם אני מחפש את הדרך להשתוקקות עליונה מופשטת, היא עוברת דרך הציור של כן. בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודיך. כשאני אעמוד בקריית יערים מול אהרון או בשילו, מקום השכינה, שם אראה עוזך וכבודך. ויכול להיות שהמצב הזה גם עוזר לי משהו. כי כשאני נמצא שם, לחוש ולראות עוזך וכבודך, כאן אנחנו מתחילים להתקשר אל המבט של רבי לזר. האמת היא, יכול להיות שיש אנשים שנמצאים בקריית יערים, ליד הארון, או בשילו, במשכן, ואולי הם לא מספיק רואים גבוה, גבוה מעל גבוה, אולי הם לא מספיק חיים את הגילוי, או נאמר את זה אחרת, אולי בחינת הגילוי שהם רואים בארון או בשכינה בשילו, משאירים אותם בגובה נקרא לזה, חסרים מילים, בגובה של, אולי של החיים עצמם, בצילו של ארון, ואולי לא מספיק מושכים את העין כלפי מעלה, לראות גם בשכינה גבוה מעל גבוה. זאת אומרת, שכינה במקדש ובארון זה הוויה רוחנית ממשית, אבל צריך עיניים לטפס איתה. אפשר גם לפעמים להיות, ודאי שתכליתה של שכינה מציאותית או כוחה של שכינה במציאות בארון, זה להיות מעלה את התפיסה של האדם ואת הדבקות של האדם בריבונו של עולם, באלוקים, בשכינה גבוה מעל גבוה מעל גבוה. מציאות של השראת שכינה נותנת לאדם את הסולם, את האור, להיות מתבונן דרכו גבוה מעל גבוה. אז אולי יש כאן איזה סימביוזה, איזה משהו שעוזר לי עכשיו שאני כל כולי לא נמצא, וכל כולי רק עסוק בהשתוקקות, אבל יודע שאם אני רוצה לדמיין לעצמי גילוי של שכינה, אני צריך לעמוד כן, בקודש, צריך לעמוד, לראות את עצמי כאילו עומד ומשתוקק להיות בקריית יערים או בשילו, אבל יכול להיות שהמציאות הזאת היא מחדדת אצלי שגם כשנמצאים שם צריך להרים את המבט עוד יותר ועוד יותר ולהשתמש בשכינה הנגלית כדי לרומם את העיניים לראות גבוה מעל גבוה. כן, בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודיך. כי טוב חסדך מחיים שפתה ישבחונך, כוח החיים. החסד האלוקי שמתרומם מעל החיים. והכוח לשבח את ריבונו של עולם, זאת אומרת, צריך לדעת איך להסתכל על החיים ולראות בהם את חסד השם. רבותיי, יש פה עכשיו עבודה גדולה. אנחנו חווים בפועל את החיים. איך מסתכלים עליהם? איך משתמשים בחסד האלוקי המתגלה בתוך החיים? על מנת להיות פוצח בשבח, על מנת להיות מפעיל את השפתיים לעסוק בשבח של ריבונו של עולם. צריך להתבונן על זה. כי טוב חסדך מחיים, שפתי שבחונך. אז זה תפקידו של המקדש. שהוא מציאות פה, שמורידה שכינה, שכשעומדים במקדש, זה שכינה בתחתונים, וזה מרומם את האדם, ונותן לו כלים להרים את המבט למעלה, ונכון שדוד המלך עכשיו, שהוא נמצא במדבר, משתמש בסיטואציה הזאת, כדי להפשיט את ההשתוקקות אל המופשט, אבל הוא יודע שהוא צריך לעבור דרך, כן, בקודש חזיתיך, אבל כשעומדים בקודש, גם כן ללמוד ממנו איך מעלים את החיים. כמו שחזל בערו, אדם מביא מייסר שני, מביא אותו לבית המקדש. ושם הוא רואה כהנים בעבודתם. ולוויים בשירם. והוא מתמלא. מה הוא עושה עם זה? לוקח את זה חזרה הביתה. אל הגבולין, ושם הוא עושה בית מדרש. זה התכלית. כן, אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי. אז עכשיו נראה איך הרב למד כאן את דרשתו של רב לזר. בהתבונן בשתי מילים, חיי, ועשה. יש בחינת חיי, ויש בחינת בשמך, עשה הרומם עוד יותר. אז עכשיו נראה את הרב, בבארו את דברי רב לזה. כל הכוחות והנטיות שבאדם פועלים כפי תכונת טבעיותם, במידתם הקבועה. אנחנו לא יכולים לבאר כל דבר, אין לנו זמן, אבל ננסה לחוש את הדברים. כשאדם פונה רק לחומריות, פועלים כוחותיו ונטיותיו בקביעות מידתם הטבעית להשגת שוקותיו החומריות. או כשהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, הרי אותם הכוחות והנטיות, אף אם אינם מוסיפים ליתר עוז במידתם זו עצמה שבתכונת חייו הטבעיים, אבל פונים הם לתכלית מעולה. אני אסביר את זה. אמנם המעלה היותר עליונה היא כי בהכיר האדם את רוממות ערך התכלית העליונה, מתעוררו אליה ביתר עוז עוצמה ואומץ מאשר לפי מידת תכונת חייו הטבעית לבדה. לשתי המעלות האלה מכוונות הן קריאת שמע ותפילה. כן, אברכך בחיי, כפי כוח החיים אשר לי, כפי ערך שכוחותיי הטבעיים פונים לאהבת החיים, כן פונים הם אל התכלית העליונה שהיא לברך את שמך על ידי עשיית הטוב והישר ועשות הכל אל התכלית המעולה שהיא ברכת השם באמת. זו קריאת שמע שמקבל עליו עול מלכות שמיים ומקשר כל כוחותיו החומריים והרוחניים לעבודתו. נקודה. אבל יש קומה למעלה מזה. בהכירו את החיים על ידי ברכת השם שבהם, על ידי מטרתם הנעלה, לעשות חפץ השם בעולמו, יתגברו כוחותיו ביתר עוז ואומץ, בשמך, אם אני מתבונן, אשא כפיי, למעלה ממידת ההתעוררות הטבעית לתשוקת החיים, זו תפילה, שבהתרוממות הנפש בה, במעלה עליונה מאכשר טבעה, להקראת ערך החיים ביותם ממולאים רצון השם, שהם יקרים בזה יותר מאשר על ידי כל שאר החפצים ותכליות, ומזדרז במידה יתרה לכל פעולותיו, שהן כולן מכוונות לרוממות מטרתן בהכרת שם השם. כן, הרב אומר, איפה רב לזר שמע כאן? מה יש כאן שתי בחינות? יש בחינת אברכך בחיי. יש בחינת למעלה מזה בשמחה עשה. אנחנו עובדים מקריאת שמע לתפילה. קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. בשורבך, בלכתך בדרך, בשורבך ובקומך, זה הרעיון של קריאת שמע. להכניס לתוך החיים עול מלכות שמיים. להשתמש בכל כוחות החיים, להכניס בהם רוממות של עבודת השם. יש לנו כוחות חיים. עכשיו, השאלה לאן אתה מפנה אותה? אם אדם מפנה את כוחות החיים שלו לעניינים גשמיים, בזה הוא מוצא את תכליתו. אם אדם מכניס לתוך כוחותיו הגשמיים, לתוך כוחות החיים שלו, רוממות של שם השם, אם הוא מקבל עול מלכות שמיים אל תוך חייו, אז הוא זוכה שכוחות חייו מסייעים בידו. כוחות החיים שלו בעצמו מרוממים אותו להיות נפגש עם מעשים טובים, עם חסדים, אם הוא לוקח את כל כוחות החיים הרוחני, הכוחות שלו הרוחניים, לעבודת השם, זה קבלת עול מלכות שמיים. וזה תפקידה של קריאת שמע, אל תוך החיים. אבל יש מדרגה למעלה מזה. בשמחה, אדם מבין שלמעלה מזה יש איזה עולם עוד יותר מאשר כוחות החיים. אפשר לקבל מתנות עליונות יותר, אם האדם נושא את כפיו, מרים, נשיאת הכפיים, זה ביטוי של להרים את הדברים למעלה מהגוף, למעלה מן החיים עצמם. בשמחה, אשא כפיי. אז אדם מבין שיש חפצים ותכליות יותר עליונות, בקיצור, לוקח הוא התעוררות התפילה, מרוממת אותו עוד יותר ויותר. אז יש קריאת שמע ויש תפילה. אז עכשיו בואו ננסה לראות איך רב לזר למד את הפסוק שלנו בתוך הפרק, מה הוא הבין מדוד המלך. ודוד המלך נמצא במדבר, והוא משתוקק לראות את הארון. הוא רוצה להיות בקריאת יערים. אז הוא משתמש במציאות שהחיים שלו מנותקים עכשיו, כדי להדביק את את המחשבות שלו, את הציפיות, את השתוקקות שלו, הוא משתמש בסיטואציה שבה הוא נמצא, שכולו מלא השתוקקות, אל המופשט היותר עליון. אמנם הוא יודע, אין נכון, שעכשיו שהוא במדבר חסר לו, הוא לא יכול, אין, הסולם כאילו חסר את היסודות שלו, לכן הוא מדמיין לעצמו, כן, בקודש חזיתיך, לראות מוסך, הוא כבודך. כותב אבן עזרא על הפסוק, כי טוב חסדך מחיים, כי טוב בעיניי לראות חסדך שאתה שוכן בקרב ישראל מהחיים. אני יותר חשוב לי, יותר מעצמי, יותר מכל דבר. טוב בעיניי לראות חסדך שאתה שוכן בקרב ישראל. כי טוב חסדך מחיים. על ידי התובנה שאני רוצה לראות את החיים בהופעת שכינה, במציאות. אבל גם את זה צריך להרים. זאת אומרת, להבין שבלעדי לראות שכינה ממש, זאת אומרת, דוד המלך יכול לראות לדמיין לעצמו, את עצמו עומד בקריאת יערים, ומשתוקק לראות, ויודע לומר שהדבר הכי חשוב בעיניו זה עכשיו לראות בפועל חסדך שאתה שוכן בקרב ישראל, את השכינה יורדת אל תוך המציאות ומחיה את המציאות. ומזה, כשאני אהיה שם בדמיוני, יהיה לי סולם לעלות ולהתרומם. כי גם במקדש אפשר להיות בקטנס חס ושלום. המקדש זה המקום שבו אדם יכול לצבור את כל רוח הקודש. אבל גם שם הוא צריך להרים. אז דוד המלך מנצל את המצב הזה שבו הוא כולו רק בהשתוקקות, להעמיד את עצמו, להבין שזה לא בלתי אפשרי כאן. כי חסר לי הסולם, חסר לי השכינה במציאות, לכן הוא בדמיונו, כן, בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך במקום הארון. אבל עכשיו אני ארים את העיניים ודרך מקום הארון ודרך השכינה הנגלת, אני אתרומם באמת למה שצריך, לדבקות אלוקית נפלאה שאפשרית עם הקודש, על ידי הקודש, ברוממות של הקודש, להרים מעלה על גבי מעלה, גבוה על גבי גבוה. זה מה שדוד המלך אומר שם, לקחת את החיים, את המציאות של הופעת השכינה במציאות, ולהבין שאיתה, והיא מציאותה הקדושה, לשם צריך להשתוקק. אבל ההשתוקקות הזאת, היא מרימה את הכל, היא עושה גבוה מעל גבוה. איפה כל ההשתוקקות הזאת? אין ארון, אין זה. היא יכולה, מצינו לה. אם אדם יתרומם מתוך קריאת שמה אל תפילה, כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי, מכוח החיים, הרומם עוד קומה למעלה. אפשר לנו לקרוא קריאת שמה ולהבין את הרוממות שבקבלת המלכות שמיים לתוך החיים. אפשר לנו לעבור אחר כך לתפילה ולהבין שאנחנו מתרוממים למעלה מן החיים, שמבין תפילה, למעלה מן החיים. למדנו מקודם את התפילה שהיא תלתלפיות. אז אנחנו משמרים לעצמנו, אז עכשיו שאנחנו באים לארץ הקודש, אנחנו צריכים להחזיר את התובנות איך הסולם הזה יושב ביסודו בארץ. הסולם הזה יושב בבית המקדש, הסולם הזה במציאות של, כמו שהאבן עזרא כתב, לראות חסדך שאתה שוכן בקרב ישראל, לראות שכינה בקרב ישראל. עוזך וכבודך, זה הציפייה הגדולה, לראות עוזך וכבודו, עוזו וכבודו של רבינו של עולם. שכינה של הקדוש ברוך הוא שיושבת בתוך ישראל. וכמובן זה מדרגה, על גבי זה חייבים את בית המקדש כמובן. אבל להתחיל מהתפיסה הזאת של מה עושה לנו המציאות חסדך שאתה שוכן בקרב ישראל. חיים, שזה קריאת שמה. ולמעלה אפשר להגיע מזה, באמצעות כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודך, ולהרמים, עד צמה לך נפשי, קמה לך בשרי. תפילה. אז אנחנו קוראים קריאת שמה נכון, ומתפללים נכון, מחיים, מחזיקים בעצמנו את המדרגות האלוקיות, מחזיר שכינתו לציון, לשמוח, לראות, טוב חסדך מחיים. טוב חסדך מחיים. טוב בעיניי לראות חסדך שאתה שוכן בקרב ישראל. על כן, שפתי שבחונך, כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיים. אז הוא זוכה כמו חלב ודשן תשבע נפשי וסבתי ירנות יעלל פי. הרב מבאר את זה, אבל זמננו תם, אז מי שרוצה המשיך לראות את הדברים. כל פנים שנזכה באמת מתוך תפילות, מתוך שאנחנו מתרוממים בבית המדרש, להגדיר אל נכון, לכוון עין של מטה, ולהבין את הערכים המופלאים, האבסולוטיים, המציאותיים האלה, של שכינה בציון, של כינוסם של עם ישראל, של גדולתם של ישראל בארץ הקודש, וזה יעזור לנו לראות נכון את הדברים, כי עין בעין יראו, ושוב השם ציון, מחזיר שכינתו בציון.